טוב, אנחנו עכשיו מתחילים נושא שקשור להבדלה של שבת. במסגרת השיעורים שאנחנו מדברים על השבת, דיברנו על כמה נושאים שקשורים לשבת, דיברנו על מאכלי השבת, דיברנו על תפילות השבת. נדבר קצת את המושג של ההבדלה, איך זה מבחינה פנימית, על פי תורת החסידות, מה המשמעות הפנימית של ההבדלה שיהודי עושה במוצאי שבת. בפשטות אנחנו מבינים שההבדלה עניינה לעשות כאן איזשהו מחיצה ולחתוך עד פה שבת, ועכשיו עושים הבדלה ועוברים למצב חדש של חול, ואין שום קשר והמשכיות למה שהיה עד עכשיו. אז בואו נראה איך זה על פי פנימיות התורה, כל המושג הזה של הבדלה. כדי להבין את המושג של ההבדלה על פי פנימיות התורה, אז חייבים קודם כל להקדים במובן יותר רחב, על פי חסידות, בכלל להבין מה זה המושג של הבדלה. לפני שנדבר על הבדלה בין שבת לחול, בכלל מושג של הבדלה, שזה הרי אותו עניין בסופו של דבר גם בענייננו בין שבת לחול, להבין מה זה המושג של הבדלה בכלל בעולמות עליונים, באלוקות, ואיך זה בא לידי ביטוי בסופו של דבר בענייננו. וגם כדי להבין את עניין ההבדלה, אז גם פה נקדים להבין קטע מסוים בתפילה שאנחנו אומרים כל יום בברכת קריאת שמע, בברכת יוצר, יש קטע שאומרים אותו מדי יום ביומו, וננסה גם להבין מה אנחנו אומרים, ומתוך הבנת הקטע הזה נגיע גם להבנה מה זה נקרא הבדלה, ובהמשך גם לתרגם את זה להבדלה שבין שבת לחול. אז נתחיל את העניין. העניין מופיע במקורו במאמר חסידות שאמר אותו אדמור הזקן, הוא אמר אותו בעת ברית מילה של הנכד שלו, של הנין שלו, והוא מודפס המאמר הזה בספר תורה אור, שזה אוסף של מאמרים של האדמור הזקן. ובספר תורה אור בפרשת לך לך, שם אנחנו לומדים כרגע קטע מתוך מאמר שהוא בעצם ארוך יותר, לקחנו רק את הקטע הרלוונטי שמסביר את נושא ההבדלה. אז קודם כל, כפי שאמרנו, נפתח בהבנה של קטע מסוים שאומרים בברכת קריאת שמע. הלשון שאנחנו אומרים כל יום, משבחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ככה הלשון. הבנת הנקרא הפשוטה, איך שילד מבין את זה, שכל יום הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם. המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. מה זה מעשה בראשית? כל הבריאה כולה זה מעשה בראשית. דיברנו על זה כבר בשיעורים קודמים בעריכות, אלא על המושג מעשה בראשית. כל המעשה בראשית, דיינו, כל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא מחדש אותה מדי יום, ככה המובן הפשוט של הקטע הזה בתפילה. נשאלת השאלה, שאלה מאוד פשוטה. האדמו"ר הזקן שואל את זה באחד המקומות. אדם שיסתכל בעיניים גשמיות על הבריאה, מסתכל על השמיים, מסתכל על הארץ, הוא רואה הבדל בין היום לאתמול, שלשום, מחר, שבוע שעבר, חודש שעבר, כל נראה אותו דבר. העולם נראה כל הזמן בדיוק אותו דבר. לא רואים שינויים בדברים הסטנדרטיים. יש מפעם לפעם ניסים, קוראים מפעם לפעם דברים, אבל מדברים על היצירה הקבועה.
שמש זורחת, שמש
שוקעת. בדיוק, שמש זורחת כל בוקר, שוקעת בערב, וזה מהלך שעובר כמו מעגל שחוזר על עצמו באופן סדיר. אז מה הפירוש המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית? שאלה פשוטה, הבנת הנקרא. אז כשמסתכלים, השאלה הזו היא שאלה ששואלים לא בחסידות עוד הרבה לפני כן, הגמרא שואלת את השאלה הזו, או בעצם הגמרא מסבירה את העניין בדרך אגב. אמנם יש בגמרא במסכת חגיגה, מדובר שם לגבי מספר הרקיעים שיש, ושמה בתוך הסוגיה הזו של מספר הרקיעים, שמה בפנים הופיע משפט ככה, נראה כאילו בדרך אגב, כתוב שם הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. נו, אז זה כתוב כבר בגמרא. על הגמרא יש מפרשים, יש את רש"י, יש את התוספות מוקפסים על הדף של הגמרא, שמסתכלים ברש"י או בתוספות על הגמרא, אז הם מסבירים שמה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מחדש כל יום מעשה בראשית. אז הוא אומר, מתכוון, כך אומר רש"י ותוספות, שהאור והחושך חוזר על עצמו כל יום, בוקר, הזריחה והשקיעה, האור והחושך יוצר המאורות, זה שזה כל יום מחדש. עכשיו הערב השמש שקעה, מחר בבוקר עוד הפעם הקדוש ברוך הוא יחדש ויביא לנו את השמש, וכך מדי יום ביומו. ככה מסבירים רש"י ותוספות את המשפט הזה. טוב, זה מובן, זה נכון, זה פשוט, אבל זה לא מסביר לנו עדיין את המובן הרחב של המילה. מדוע? אם היה כתוב המחדש בטובו בכל יום תמיד, שמש וירח, בוקר ולילה, אור וחושך, בסדר, היינו אומרים שהמשמעות באמת לאור וחושך. אבל המשפט מדבר במובן הרבה יותר רחב. המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. מעשה בראשית מדובר על הכל, כל הבריאה כולה, הדומם, הצומח, החי, המדבר, כוכבים, מזלות, הכל. אז אם כל זה נכלל בהגדרה מעשה בראשית, ועל כל זה אומרים המחדש בטובו בכל יום, תמיד, שהקדוש ברוך הוא בכל יום, נשים לב שהמילה תמיד לא כתובה בגמרא, זה מתווסף לנו בנוסח של הברכה. תמיד, כל יום יש את העניין הזה. נשאלת השאלה למה באמת מתכוונים, שאומרים כל יום בתפילה, היום בבוקר אמרנו את זה, מה התכוונו באמירה הזו? אז כאן צריך להגיע לביור על פי תורת החסידות. וגם בתורת החסידות יש, והעניין הזה, בכלל הביור של תורת החסידות זה חידוש גדול למי שלא מכיר את זה. תפיסת עולם חדשה לגמרי בהסתכלות על הבריאה, כפי שנראה עוד מעט. גם בביור על פי תורת החסידות יש בזה שתי רמות. יש את הביור על פי תורת החסידות שנקרא הביור בפשטות, ויש את הביור העמוק יותר. אנחנו המגמה שלנו בשיעור היום להגיע לביור העמוק יותר. אבל כדי להגיע לביור העמוק יותר אנחנו חייבים להקדים קודם כל מהו הביור הפשוט על פי חסידות. וכפי שאמרתי שגם הביור הפשוט על פי חסידות גם הוא חידוש גדול לאלה שלא מכירים את זה, אבל מי שמכיר את זה ויודע את זה, אז זה ברור ופשוט. הדבר הזה מופיע בהרחבה בתניה בחלק שנקרא שער הייחוד והאמונה. שם אדמו"ר הזקן מביא ומבסס את זה על דברי הארי הקדוש, על פסוקים שכתוב בתהילים, במדרש, במקומות נוספים. העניין הוא פשוט. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ששת ימי בראשית. היום אנחנו נמצאים בתשעים סמכתת, זה לפני 5,769 שנה נברא העולם. אז מי שלא יודע את המובן הפנימי של הדברים, חושב שהעולם נברא לפני 5,769 שנה. אז ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. ומאז העולם ממשיך. כמו שאומרים, הוא התניע את הרכב, והרכב נוסע, כי ההתנעה כבר הייתה. באים ואומרים, לא. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
זה גם הגיוני.
זה הגיוני שזה היה...
אין פה שום...
אין, ברור, ואין ספק שהוא ברא. השאלה מה קורה ברגע השני והשלישי וכן הלאה. האם הוא ברא וזהו, ואז זה נוסע לבד?
אבל הספירה
המשיך. הכל ממשיך. אבל לא רק, פה נראה מיד את החידוש, לא רק שזה ממשיך את מה שהוא עשה, אלא בכל רגע ורגע, הוא ממשיך ליצור את זה כאילו בפעם הראשונה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לפני 5,769 שנה ברא את העולם בפעם הראשונה, אבל מאז בכל רגע ורגע הוא עושה את זה כאילו בפעם הראשונה. כל הזמן הוא עושה את זה מחדש. מה פירוש? איך אפשר להבין את זה? אז ניתן דוגמה פשוטה שכתוב, דוגמה שהיא תהיה קצת מוחשית להבין את זה. משל מהחיים. מה שנקרא, איך אפשר להבין את זה? קודם כל נקדים מוסכמה. כל דבר חידוש, כל דבר חידוש, המחדש שעושה את דבר החידוש, חייב ליצור את דבר החידוש בכל רגע ורגע. אני אפשט את הדברים בצורה יותר פשוטה. ניקח לדוגמה גביע. יש צורף, יושב בגוש של כסף ועושה עבודה יפה ויצר גביע עם חיתובים יפים, משהו מיוחד, שם אותו בויטרינה ומוכר אותו. אחרי שהגביע יצא מהבית היוצר ועומדת על הויטרינה והיא נמכרה, אין לגביע יותר שום קשר עם היוצר. היוצר יכול להיות שהוא יאריך ימים ושנים אחרי 120 וילך לעולמו, והגביע ממשיך להתקיים עוד שנים רבות אחריו. אין קשר אחרי שהוא סיים את הביצוע של העניין, הוא יותר לא קשור לתוצרת שלו. ככה המציאות. למה? מה פרוש למה? זה נשמע שאלה מצחיקה, מה פרוש למה? אבל בואו ניתן לכם דוגמה הפוכה, ואז נחזור לדוגמה הזו. הולך ילד, אדם מבוגר, לא משנה, לוקח אבן קטנה, וזורק את האבן מהרצפה כלפי מעלה. הוא יצר כאן מצב שלא היה. קודם האבן הייתה על הרצפה, ועכשיו האבן מתרוממת כלפי מעלה. כמה זמן האבן תהיה באוויר? תלוי כמה אנרגיה הבן אדם הכניס בזריקה, נכון? אם הוא הכניס בזריקה אנרגיה חזקה, אז היא תהיה באוויר יותר זמן. אם הוא הכניס בזה מעט, היא תהיה פחות זמן. זה בעצם הרעיון, נכון? נשאלת השאלה, בואו נראה ונשים לב. מה ההבדל בין יצירת הגביע לזריקת האבן? למה בזריקת האבן האדם שזרק את האבן הוא יצר כאן מצב שלא היה, וזה שעשה את הגביע גם יצר מצב שלא היה? אז למה בזריקה של האבן שהוא יצר מצב שלא היה, אז הכוח, האנרגיה יוצרת את הזריקה חייבת כל הזמן להיות צמודה לאבן. ברגע שהכוח לאט לאט נחלש, אז האבן חוזר למצבו הקודם. ואילו הצורף שיצר גביע, גם פה הוא השקיע אנרגיה ביצירת הגביע, ואומרים, אחרי שיצרת, האנרגיה שהשקעת בגביע לא חייבת כל הזמן לדחוף את הגביע. היא יכולה להיות חזרה במקומה, והגביע ימשיך להתקיים לבד. מה ההבדל בין היצירה הזו ליצירה הזו? למה פה הוא כן צריך להיות צמוד ופה הוא לא צריך להיות צמוד? התשובה היא מאוד פשוטה. נגיד את זה בצורה קיצונית. הצורף שיצר גביע, האמת היא שהוא לא עשה כלום. ואילו מי שזרק אבן, האמת היא שהוא עשה דבר חדש. אני אסביר את עצמי. בואו ניקח את הגביע שעומד כרגע לפנינו, וננסה לחשוב מה עשה הצורף בגביע, מה הוא עשה. את החומר הוא יצר? לא. החומר היה, הוא קיבל חומר, והוא סך הכל...
עיצב אותו.
אז החומר ודאי אי אפשר לייחס אליו. ברור. מה כן אפשר לייחס אליו? את הצורה. אז בואו ננתח את זה גם כן. כשהצורף קיבל לידיו גוש, כמה צורות אפשר לייצר בגוש הזה? אין סוף. אז מה בסך הכל עשה הצורף? הוא לקח את אחד הצורות האינסופיות הפוטנציאליות שקיימות פה בגוש הזה, ומה הוא בסך הכל עשה? הוא גילה את אחת האפשרויות שיש פה. זה מה שהוא עשה. אז הוא לא חידש דבר שלא היה. הוא בסך הכל גילה את הקיים. אז אם הוא בסך הכל גילה את הקיים, אז מה פתאום שהקיום הזה צריך כל הזמן להיות צמוד לאנרגיה של הצורף? גילית את הקיים, סיימת לגלות, תלך למקומך, הגביע ילך למקומו וזהו. אבל בזריקה של אבן מלמטה כלפי מעלה, האם באבן שנמצאת עכשיו על הרצפה יש לה פוטנציאל עצמי להיות באוויר? מה פתאום? אם הלך אבל בן אדם וזרק את האבן כלפי מעלה, הוא יצר כאן מצב הופכי
נגד הטבע
של האבן. אז המצב החדש הזה כאילו כל הזמן אומר לכוח, כל זמן שתדחוף אותי, אני קיים. ברגע שאתה נעלם, אני חוזר למצבי הטבעי. מה מצבי הטבעי? להיות על הרצפה, הוא חוזר על הרצפה. מה המשל הזה נוגע עכשיו לענייננו? את כל המשל הזה נביא כנמשל כלפי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי בראשית. אם הוא לא היה בורא את העולם, העולם היה נברא מעצמו? ברור שלא. הקדוש ברוך הוא יצר דבר חדש. הרי כרגע אמרנו שכשיוצרים דבר חדש, הייתכן לומר שהאנרגיה היוצרת תפסיק, תעזוב, תחזור למקומה והדבר ימשיך לבד? ברור שלא. אז אם העולם ממשיך להתקיים בכל רגע ורגע, אז מה הפירוש? שבכל רגע ורגע הוא ממשיך את האנרגיה כמו בפעם הראשונה. זה הפירוש הפשוט, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בכל יום, בכל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם כמו בפעם הראשונה. אם הוא היה מפסיק לרגע אחד, לשנייה אחת, לשבריר שנייה, היה מפסיק, הכל היה חוזר לעין ואפס כמו לפני הבריאה. יפה, הוא שינה את הצורה, הוא הוציא את אחד האפשרויות הקיימות בצורה, ואחרי שהוא גילה את מה שהוא גילה, לא אותו דבר, כי הצורף לא חידש משהו, הוא גילה משהו, הוא לא חידש, הוא גילה את הקיים, אבל הזורק אבן, הוא לא גילה את הקיים, הוא חידש.
אז לפי דבריך...
זה לא דברי, זה דברי התניה.
הרי כל דבר... כל דבר מורכב מאטום, מאטומים, אתה מבין?
מאנרגיה.
עכשיו, אטומים, כל דבר מורכב מאטומים. אז עכשיו, אטומים ביניהם גם כן יש להם פעילות אלקטרונים ופרוטונים.
זה חלק מהכוח האלוקי, ודאי.
אפילו הדומם הוא מורכב מאטומים.
ודאי.
כל החלקיקים האלה נעים בתוכם. זאת אומרת, כל הפעולות...
זה הפעולה האלוקית. האטומים זה לא חידוש כשגילו את זה לאחרונה. האטומים האלה קיימים בבריאה כבר 5,700...
גם הפעילות הזאת...
כל רגע מתחדשת, ודאי. זה כל רגע כמו בפעם הראשונה.
מה עם הפעילות של הגביע שחוזרת לקדמותו לאותו חומר גלם?
מתי היא חוזרת?
מתי שאני רוצה.
אז אתה מחזיר אותה, אז אתה שובר אותה. שוב, אז אתה שובר אותה, אז יצרת שוב עוד אפשרות. הרי אחרי שנהייתה גביע, יש לה אפשרות לחזור להיות גולם. אז איך זה? אתה תגיד לי את עכשיו את האפשרות הקיימת. אתה לא חידשת. אבל אתה מחזיר... זה לא פירוש שאתה מחזיר אותה למצב הראשוני. המצב הראשוני הוא מה? המצב הראשוני שלו הוא גולם, והפוטנציאל שלו להיות גולם נשאר כל הזמן. הוא לא איבד את היכולת הזו אף רגע. וכל מה שאתה עושה לו, אתה בסך הכל משחק עם הקיים. אתה לא יוצר שום דבר. אתה משנה מיש אחד ליש אחר. זה לא מיוחס אליך. אבל במצב ובמקום שאתה עשית דבר שהוא חידוש, חידוש פגושו שהוא הפך טבע הדבר, חייב להיות שכוח המחדש ידחוף את זה בכל רגע ורגע. זה נקרא המחדש וטובו. בתניה זה כתוב בעריכות. מה? כתוב אין חדש תחת השמש, הקדוש ברוך הוא לא בורא דברים חדשים. אבל את הדברים שהוא ברא הוא מחדש אותם בכל רגע ורגע. כמו שנאמר בתניא, הוא מביא על זה את הלשון, שכתוב לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אותו דבר השם שהיה בבריאה בתחילה, בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, בכל רגע זה קיים. מי שרוצה, אנחנו כרגע לא לומדים את שער האיכות והאמונה בתניא, שם זה מופיע בהרחבה ובעריכות עם דוגמאות, ובמאמרי חסידות נוספים יש על זה עוד יותר אריכות. וכל זה הפירוש הפשוט, שכאשר אנחנו אומרים המחדש בטובו בכל יום תמיד, למי אנחנו מתייחסים? לעץ והאבן, לשמיים ולארץ, בעצם לכל מעשה בראשית. ואומרים שכל הנבראים שלנגד עינינו, וגם אלה שהם לא לנגד עינינו, כל הנבראים כולם שנבראו על ידי הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, הם לא נבראו וגמרנו, הם נבראו וממשיכים להיברות מחדש בכל רגע ורגע. ודרך אגב, מי שמבין את זה, וזה דבר האמת, כי זה כתוב בתורה, מי שחי על פי זה, הרבה יותר נוח לו להתחבר למושג של השגחה פרטית. כי הוא יודע שכל דבר שקורה בכל רגע ורגע, ברגע זה ממש הקדוש ברוך הוא יוצר את זה. זה לא איזה דבר שהוא עשה פעם והדברים כבר מתגלגלים מעצמם, ולך תדע איך זה מתגלגל. הוא מייצר את זה, כרגע ממש, בכל רגע ממש, כרגע, הכל נברא. כמו שאולי פעם סיפרנו את זה, אני סיפרתי, לא זוכר, שהיה פעם בקבוצה הראשונה של חסידים שהגיע לרבי, להיות אצל הרבי בחודש תשרי, אז קבוצת החסידים, כשהם חזרו חזרה לארץ, אז הם היו בהתוועדות שהרבי עשה להם, התוועדות צאתכם לשלום. ובהתוועדות הזו היו החסידים בלחץ. למה היו בלחץ? כי הם פחדו שעוד מעט האווירון יישא, הם יפספסו את הטיסה. והרבי ממשיך את ההתוועדות, וממשיך, והם כבר, חלק מהם כל הזמן מסתכלים על השעון, מתי כבר ייגמר, כדי שלא לא יפסידו את המטוס. אז הרבי באמצע ההתוועדות רואה את הלחץ של האנשים, אז הוא אמר להם בחיוך, המטוס הזה שאיתו אתם צריכים לנסוע, הוא עוד לא נברא. כי הרי כל דבר נברא בכל רגע ורגע. אתם מדברים על דבר שעוד לא נברא, מה אתה בלחץ מדבר שעוד לא נברא? כי אנחנו מתייחסים בכך שכל דבר נברא בכל רגע ורגע מחדש. זה הפירוש הפשוט, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. זה הפירוש הפשוט. עכשיו אנחנו רוצים להגיע לפירוש עמוק יותר, למשמעות העמוקה יותר של הדברים. מה המשמעות העמוקה יותר של הדברים אומרת? שכשאומרים המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, לא מתכוונים רק למעשה בראשית הגשמי שמול עינינו. זה ברור, זה הפירוש הפשוט. בעומק יותר, מתכוונים כאן, אני אגיד רק קודם כל את המילה, אחרי זה נסביר את זה. מתכוונים כאן אפילו לאנרגיה האלוקית שהיא נותנת חיות לבריאה. האנרגיה הזו גם היא מתחדשת בכל רגע ורגע. אני אסביר את הדברים בצורה יותר פשוטה. כולנו מכירים את המושג שחוזרים עליו הרבה פעמים, שהעולם הזה נברא מאין ליש. יש מאין. ככה מושג מוכר. כשאומרים את המושג הזה יש מאין, למי מתכוונים במילה יש? מי הוא היש?
הכוח
האלוקי. העולם הוא יש מאין. מי הוא היש ומי הוא העין?
הקדוש ברוך הוא יש.
האנרגיה.
הוא
מה
יש שלו. מה יש שלו?
היש זה העולם בעצם.
מלמטה. כשאנחנו מסתכלים אומרים העולם נברא מאין ליש.
יש זה העולם הקיים.
היש זה העולם הקיים. ועין זה הכוח האלוקי. אז אני שואל אתכם, ריבונו של עולם, הוא נותן לנו את היכולת להתקיים, הוא עושה אותנו בכל רגע ורגע, ואז מה אנחנו אומרים? אתה עין, אנחנו יש. איפה זה נשמע הגיוני? אנחנו נבראנו ממנו, נבראים ממנו בכל רגע ורגע, ואחרי הכל אנחנו אומרים, אתה יודע מה קורה פה? זה מעין ליש. איך יכול להיות שאנחנו קוראים לעצמנו ולעולם כולו יש, ולמקור שלנו, איך אנחנו קוראים?
עין.
הרי ככה זה נשמע. אבל מה שאתה שואל, הרי זה צריך להיות הפוך. הוא בעצם היש האמיתי, הוא הישות האמיתית, ואנחנו מה אנחנו? עין ואפס, אבל אנחנו לא אומרים ככה. אומרים שזה מעין ליש.
לא, שלא. איך אתה מבין? למעשה הכוונה שאנחנו אומרים מי יש לעין, אז הקדוש, יש הכוונה לקדוש ברוך
הוא. אבל אנחנו לא אומרים מי יש לעין.
שהיה עין והוא עשה יש.
הוא עשה יש, זאת אומרת שאנחנו יש. והיה, אז מי הוא העין? זה אנחנו מחזקים את השאלה. הפסוק אומר בדברי הימים על הקדוש ברוך הוא כתוב, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. אבל הלשון, מה זה ממך הכל? הכל ממנו. אז איך אפשר לקרוא לא עין ולנו יש? זו שאלה שבמאמרי חסידות מתחבטים בשאלה הזו רבות. ויש ביורים רבים על העניין. ביורים עמוקים וביורים פשוטים.
אבל זה יכול להיות גם יותר פשוט. עשה יש מעין, שפה אנחנו גם העין וגם היש.
מה פורש שאנחנו גם העין? עכשיו מה אנחנו?
אנחנו היינו, היינו, עשה יש, יש היום.
היינו, היינו כלום, לא היינו.
לא היינו כלום.
אי אפשר להגיד, לא היינו כלום, לא היינו.
אז אנחנו היינו העין, ואנחנו גם היינו.
אז אולי מי שהמציא את המשפט הזה, הוא לא...
אבל זה משפט אמיתי. אז התשובה היא כזו. אני אגיד לכם את זה בשתי מילים, מי שירצה יראה את זה במאמרי חסידות בעריכות, יש כאן גם ציטוט ממאמרים שירצה, אפשר לקרוא את זה. יש שתי היבטים, שתי הסתכלויות, ושתיהם נכונים. אפשר להסתכל באופן כזה שהיש הוא פה, אנחנו היש ושם זה העין, ואפשר גם להסתכל הפוך, שהוא היש ואנחנו העין. אבל בוא נראה במובן שאנחנו רגילים לומר, שאנחנו יש והוא העין. כשאנחנו קוראים לכוח האלוקי עין, מה פירוש המילה עין?
איפה אתה? מי זה?
עין יש לו הרבה משמעויות. עין יכול להיות עין. תבוא בן אדם, איפה מה ש... עין, אין פה, אין. יכול להיות עין במובן של אין. זה ודאי לא יכול להיות המובן כאן. אבל אין יכול להיות בכמה מובנים אין. לפעמים אומרים, אין, אין לנו השגה בגדולתו. אתה מסתכל על העולם, אתה רואה דברים מוגבלים. אתה מבין אותם, אתה תופס אותם, אתה מתחבר עליהם, אתה תופס את הקוס, אתה יודע בדיוק מה זה, מה הגודל שלו, מה הוא מכיל, מה עניינו, ממה הוא נוצר, אתה יכול לתת עליו תיאור מהתחלה עד הסוף, אתה יודע מה הוא. בוא תדבר על המקור האלוקי שמייצר את הקוס, אתה יודע מה זה? אתה יודע לתאר את זה? אתה רואה את זה? אתה מבין את זה? אז אתה בא ואומר, מעל התפיסה שלי, לא יודע, לא מבין. אין לי יכולת לתפוס את זה. אז אם אין לי יכולת לתפוס את זה, אז בשבילי זה עין. לא עין במובן הפחות והמזלזל חלילה, שהוא עין, הוא לא נמצא. להפך, במובן המרומם, הוא כל כך נעלה, הוא כל כך נפלא, שבשבילי אין תפיסה במקור הזה. זה נקרא שהעולם נברא מהעין הזה שהוא בלתי נתפס, אז הקדוש ברוך הוא הוריד את הכוח שלו, את האנרגיה שלו, שהיא כל כך נעלית מתפיסתנו, והוריד את זה וצמצם את זה, כמו למשל ניקח חכם גדול, תקחו את שלמה המלך, חכם מכל אדם, תעמיד אותו ליד אדם פשוט, ותגידו לו, אולי אתה יכול להסביר לאדם הפשוט הזה איזה משהו קטן, או שתסביר לו חוכמה נפלאה. עומד שלמה המלך, ענק שבענקים בחוכמתו, עומד לידו הקטן שבקטנים. חוכמת שלמה לעומת האדם הקטן זה עין. זה עין, זה לא בתפיסה שלו בכלל. והחוכמה של האדם הקטן, של הילד, זה יש. חוכמה הקטנה, פשוטה, מובנת. התהליך הזה, לרדת מרמת שלמה עד רמת גן, זה תהליך שהוא מעין ליש. מרמת האין תפיסה לרמת היש תפיסה. התהליך הזה, שאנחנו אומרים את זה בכזה פשטות מעין ליש, בחסידות מבואר שזה תהליך מפותל וארוך. ריבוי של צמצומים ומסכים וירידות עד שזה יורד למטה. אני אתן לכם רק דוגמה אחת פשוטה. עכשיו לילה. יוצאים באמצע הלילה, יש אור בחוץ, אני לא מדבר על התאורה של העירייה. אני מדבר, יש תאורה אלוקית גם בלילה. ליל ירח מלא, יש בחוץ אור. איזה אור זה? זה אור של ירח, מאיפה הוא?
של
אור של השמש. זאת אומרת, השמש מאירה גם עכשיו. נכון? אבל השמש מאירה בצמצום. כדי שהשמש תוכל להאיר את הלילה, ולא שזה יפסיק להיות לילה, שזה יישאר לילה, ובכל אופן השמש תאיר את הלילה, אז מה קורה? עשה הקדוש ברוך הוא ויסות, לקח את אור השמש, הוריד אותו לתוך ירח, והירח מאיר את הלילה. אז זו דוגמה מוחשית שיש לנו פה ירידה של משהו עצום למקום קטן, שהקטן יישאר קטן, והגדול יישאר גדול, ובכל אופן יהיה ביניהם חיבור, והקטן ייהנה מהגדול. איך עושים את זה? חייב להיות באמצע כמה מסכים, חייב להיות כמה וסתים וצמצומים ופרסאות שיצמצמו וישנו. ניתן דוגמה מעולם אחר. אם הרב רואה שהמושג הזה שהוא הולך ללמד את התלמיד הוא עמוק מדי, והתלמיד לא קולט על מה מדובר, אז מה הרב צריך לעשות? אומר לו, אתה יודע מה? תשכח רגע ממה שאמרתי, בוא אני אתן לך משל. מתחיל לספר לו סיפור מהעולם שלו. לסיפור הוא מתחבר. ואז לאט לאט, תוך כדי המשל, הוא אומר לנו, אז אתה עכשיו מבין איך זה משל לזה, וזה משל לזה, וככה הוא נכנס לעניין. אז מה הוא עשה כאן? הוא לקח את הרעיון העמוק, הוריד אותו למוח של ילד קטן, אבל דרך וסת כזה של משל, של צמצום. וככה אפשר לתת עוד ועוד דוגמאות, זה גם מה שעושה הקדוש ברוך הוא. הוא מוריד בכל רגע ורגע את האנרגיה האינסופית שלו, העין הזה. כדי שזה ירד ליש הזה, זה חייב לעבור איזשהו מסך וצמצום וירידה. וכשהוא יורד, זה כאילו דבר חדש. לך תספר לאדם שלא למד טבע, ותגיד לו, אדם פרימיטיבי, עכשיו יצא לאוויר העולם, תגיד לו, אתה רואה את אור הירח, זה שמש. נגיד לך, אתה לא נורמלי, על מה אתה מדבר? זה שמש, זה ירח. עד שתסביר לו איך התהליך עובד, ואז הוא יגיד לך, באמת אתה צודק. אז למה הוא בהתחלה לא חשב על זה? כי אחרי שזה יורד לירח, זה נהיה כאילו אור חדש. זה משתנה. בכלל קשה למצוא את הדמיון בין אור הירח לאור השמש. כל כך הוא ישתנה, למרות שהוא בא מאותו מקום. זה כמו השכל העמוק של המורה והמשל שיורד בשכלו הנמוך של התלמיד. הוא כל כך השתנה, הוא כל כך הצטמצם, הוא כל כך ירד. לך תמצא את הקשר בין זה לזה. הקדוש ברוך הוא עושה את התהליך הזה כל רגע ורגע. כל רגע ורגע. מה הוא מחדש כל רגע? אז כשדיברנו, הפירוש הפשוט אמרנו מה הוא מחדש. הוא מחדש את העולם, את הדומם, צומח חיים מדבר. בעומק יותר מה הוא מחדש? את האנרגיה הוא מחדש. כי האנרגיה הזו שאמורה להאיר את הלילה, לילה במובן, העולם כולו, העולם הזה שלנו, החשוך, האנרגיה הזו שאמורה להאיר את הלילה, להאיר את העולם, חייב לעבור חידוש, להשתנות, להיות משהו שונה, משהו אחר. ורק אחרי שהוא יעבור את השינוי והחידוש, הוא יוכל להגיע למקומו הנכון ולהאיר את הבריאה. זה בעצם מה שעד עכשיו עשינו, פשוט הסברנו את המשפט הזה שאומרים כל יום בתפילה, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, להבין מה אנחנו אומרים כאן. אז הסברנו במובן הפשוט של הדברים, מה אנחנו אומרים כשאומרים את המשפט הזה. במובן הפשוט אנחנו מדברים על הבריאה עצמה, במובן העמוק יותר על מה אנחנו מדברים, על האנרגיה עצמה שהיא עצמה מתחדשת בכל רגע ורגע. מה כל זה קשור להבדלה? אנחנו הרי מתחילים נושא, אנחנו עוד נמשיך אותו בעזרת השם בשיעור הבא, אבל בוא כבר נתחבר לרעיון שאנחנו רוצים להביע פה. המושג הזה שאנרגיה עוברת ממקום למקום, נתן לנו הקדוש ברוך הוא מקום בעולם, שכיום אנחנו לא רואים אותו מפני חטאינו, גלינו מארצנו, כמו שאומרים, אבל בבית המקדש, ועוד לפני כן במשכן, זה המקום ששם, כפי שמבואר בספרי חסידות, בבית המקדש משתקף כל התהליך של הבריאה. כל סדר ההשתלשלות, כל תהליכי הצמצומים, הכל רואים את זה בבית המקדש. בבית המקדש יש הרבה חלקים, הרבה כלים, עבודות שונות. כל פרט שם מאוד מדויק, וכל דבר הוא כנגד איזה עניין נעלה ועמוק. אנחנו ניקח דוגמה אחת. בבית המקדש, החלק הכי הכי עליון, שקודש הקודשים קראו לו, לשם היה נכנס כהן הגדול, אך ורק ביום הכיפורים. כל הזמן, כל השנה, אפילו כהן גדול לא נכנס לשם. מקום הכי קדוש. המקום של לידו, שלשם הכהן הגדול, הכהנים, הכהן היה נכנס כל יום להדליק את המנורה, היה מקום שלפני הקודש הקודשים, קראו לו קודש. יש קודש הקודשים ויש קודש. מה הבדיל ביניהם? בין קודש הקודשים לבין קודש. בגשמיות פשוט, מה היה המבדיל ביניהם? אז יש פסוק בספר שמות, שהפסוק בספר שמות מדבר על המשכן, שגם במשכן, במדבר היה אותו דבר, קודש וקודש הקודשים. אומר הפסוק, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. היה פרוכת. הפרוכת עצמה הייתה עשויה מצורות שונות, והיה לה גודל מדויק, ותלו אותו בדיוק במיקום מדויק. תהליך שלם, אבל נדבר בכללות. הפרוכת זה משל, זה הרי מסך, מה זה הפרוכת? מחיצה. כשאתה שם פרוז'קטור, והוא מדי חזק, כשהשמש בצהרי היום מאירה מאוד חזק, ואנחנו יושבים פה בחדר, רוצים ליהנות מהשמש, אבל לא רוצים את העוצמה הזו כרגע, אנחנו לא מסוגלים להכיל את העוצמה. אז מה עושים? מסיטים את הווילון. הווילון מה עושה? הוא נותן לאור לחדור, אבל במינון יותר נמוך, כדי שנוכל ליהנות מהשמש, אבל לא בעוצמה הזו. הפרוכת, המסך, זה כמו וילון, שאומר האנרגיה האלוקית האינסופית הזו שמאירה בקודש הקודשים, היא לא יכולה להאיר בכל עוצמתה גם בחלקים החיצוניים. זה עמוק, גבוה, קדוש מדי. אומר הקדוש ברוך הוא, יש מסך. והמסך הזה הוא מבדיל, זה בעצם משל. זה משל למסך שהקדוש ברוך הוא יוצר בבריאה שלו, בין האנרגיה האלוקית שלו, כדי שהיא תרד ותרד. עכשיו, יש לו מסך אחד. הגמרא אומרת במסכת כתובות ש-13 פרוחות היו במקדש. 13 פרוחות, למה כל כך הרבה פרוחות? תלוי, ככל שזה יורד יותר, הנה ניקח דוגמה. הווילון, מה הוא עושה לשמש? הוא מוריד קצת את העוצמה. אבל גם כשאתה בחדר, אתה עדיין רואה שזה שמש. ואם אחרי זה תיקח עוד וילון, ירד עוד יותר העוצמה, אבל עדיין רואים שזה שמש. ואם אני רוצה להקרים פה איזה סרט, ואני רוצה בכלל שיהיה חדר חשוך, אני אשים פה לא סתם וילון, אני אסגור את הטריס. ואז בכלל לא נראה את האור של השמש. זאת אומרת, כל מסך יש לו תפקיד להוריד את הדבר עוד ועוד 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 וכן הלאה. אם בבית המקדש היו 13 פרוחות, אבל שימו לב, גם אחרי הפרוחת ה-13, זה עדיין היה בית מקדש. זה עדיין היה קדוש. זאת אומרת, זה לא היה מצב של חושך מוחלט. זה נשאר קדוש, אבל ברמה עוד יותר נמוכה ועוד יותר נמוכה וכן הלאה. 13 פרוחות במקדש שני, כך אומרת הגמרא. וככה זה המושג, אתם יודעים שאחרי שעושים הבדלה במצב שממוצאי שבת נכנסים לחג. קורה הרבה פעמים שהחג יוצא במוצאי שבת. כך לדוגמה, ליל הסדר יצא במוצאי שבת. קורה? ואז אם ליל הסדר במוצאי שבת, אז צריך לעשות במוצאי שבת הבדלה, כי כל מוצאי שבת עושים הבדלה. אבל עברנו בהבדלה הזו משבת, ולא הלכנו ליום חול. משבת עברנו לחג. אז איך אומרים בהבדלה? המבדיל בין קודש לקודש. זאת אומרת, יש המבדיל, יש פה איזה מסך, זה לא אותו רמת קדושה, שבת וחג זה לא אותו רמה, שבת אסור לבשל, וחג מותר להעביר מאש לאש ולבשל, רמת הקדושה יורדת, יש הבדלה, אבל זה מקודש לקודש, מקודש עליון יותר לקודש תחתון יותר. איך עושים הבדלה במוצאי שבת? המבדיל בין קודש לחול. זאת אומרת שיש הבדלה כזו, יש הבדלה כזו. צריך לעמוד על העניין עצמו להבין מה ההבדל בין ההבדלה הזו להבדלה הזו, וזה בעזרת השם אנחנו עוד נדבר יותר, נשאיר שיעור הבא, נרחיב בזה עוד, אבל בואו נסכם מה בעצם למדנו היום. למדנו היום קודם כל את המושג, את הצורך הרוחני בהבדלה, בפרסה. מה הצורך בפרסה? כדי שהאור האלוקי יעבור ממצב של עין למצב של יש, חייב שיהיה פה איזשהו ויסות, איזשהו צמצום. כי אם הוא יישאר באותו עוצמה, אז הוא יישאר עין, אז לא יהיה מקום ליצור את היש. אז המצב, המעבר הזה מעין ליש, זה מעבר של אור חדש. זה מחדש כמו אור השמש ואור הירח. והחידוש הזה, על זה נאמר המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כרגע היום בעיקר התמקדנו בהבדלה שבין קודש לקודש. הבדלה שמטרתה להמשיך להעיר, רק להעיר במינון נמוך יותר. בעזרת השם, זה היה בעצם רק הקדמה. בשיעור הבא אנחנו נסכם את העניין ונעבור לדבר בין קודש לחול, ונבין מה המשמעות המעשית של הבדלה שאנחנו עושים במוצאי שבת. שלכאורה עזבנו את קדושת השבת. לכאורה זה כמו סגרנו טריס. ואין את קדושת השבת בכלל, עברנו לחול לחלוטין. האם זה אכן המטרה? לפתום את השפע ולעבור לחול ולשכוח מהקודש שהיה? או יש כאן איזה מטרה ליצור חיבור ביניהם? איך עושים את החיבור הזה? כל זה בעזרת השם, בשיעור הבא נסגור ונמשיך את העניין.